כאן רשת בית. יאיר ויינרב. ארבע וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, טכנה השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדועל הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שני, האם בקרוב נשלם מס על רכישה של כלים חד פעמיים? הממשלה מקדמת תוכנית להטיל מס מיוחד כזה על כלי הפלסטיק האלה. המטרה היא להפחית את השימוש בהם. מיד אנחנו נעסוק בנושא הזה, ננסה להבין עד כמה היוזמה היא רצינית או אולי חד פעמית. ואיך היא תשפיע על הענף הזה שיש לו הרבה מאוד לקוחות? גם יצרנים וסוחרים שמתפרנסים ממחירה של כלים חד פעמיים, האם הם צריכים לחשוב כבר קדימה על ענפים אחרים להתפרנס מהם. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של שרת הפנים שקד להארכת חוק הוותמ"לים בארבע שנים נוספות. המטרה של הוועדות האלה, של הוותמ"לים, היא לאשר בהליך מזורז תוכניות בנייה בהיקף רחב מאוד, בין השאר כדי להתמודד עם המחסור בדירות. בארגונים הירוקים מתנגדים לתוכנית הזאת וטוענים שהיא הורסת את הסביבה. עוד מעט אנחנו נדבר גם עם המתנגדים וגם עם התומכים. הקורונה בענף התעסוקה, שירות התעסוקה פרסם הבוקר את דוח סיכום מגמות התעסוקה לשנה שעברה. מהדוח עולה כי השנה החולפת עמדה בסימן מעבר קיצוני בין פסגות של תעסוקה היסטוריות וכמובן גם שפל. עוד עולה מהדוח כי הפערים ממשיכים להתרחב. מנכ"ל שירות התעסוקה רמי גרור אומר כי משבר הקורונה הקצין את תחלואי שוק העבודה הישראלי והעמיק מאוד את הפערים בין הקבוצות החזקות במשק לקבוצות החלשות בחברה הישראלית.
שנת 2021 מחייבת אותנו לקידום צמיחה מכלילה שתתאפשר באמצעות חיזוק ההון האנושי, עידוד תעסוקה ועמדת רשת ביטחון אפקטיבית. בכך דורשי עבודה מהשכבות החלשות לא רק שיוכלו לשוב למעגל העבודה, אלא גם יוכלו להתמיד, להתפתח בו ולהעלות את רמת הפריון במשק.
הקורונה וההשפעות שלה על ענפי המסחר, אחרי שאתמול שמענו שנדמג עומד להיסגר, היום כבר הבהירו ואמרו שלא, שבעצם משרד הבריאות לא רוצה לסגור את נמל התעופה בן גוריון, אבל במשרדי הנסיעות זוהמים ואומרים שההודעות הסותרות האלה יש להן השפעה עצומה על ענף התיירות שמנסה גם ככה להשתקם ודווקא הולך לא רע בזמן האחרון, אבל אז בא הווריאנט הזה, דלטה. נדבר על כך עוד מעט. בדיקות הקורונה המהירות, מתי אנחנו נוכל לרכוש אותן הביתה בבתי המרקחת, כמה הן יעלו, נדבר על זה, וגם כמה הן בכלל אמינות הבדיקות האלה, ונדבר עם בעלי המסעדות שחוששים שהם לא יוכלו לעמוד בעלות הבדיקות המהירות אם מישהו יחייב אותם לבצע את הבדיקות האלה בכניסה לכל מסעדה ומסעדה. ולקראת סוף השעה, כמובן, הדיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז האם סופם של הכלים החד פעמיים מתקרב? שר האוצר והשרה להגנת הסביבה מתכוונים להטיל מס על כלים חד פעמיים כדי להקשות על הציבור לצרוך את המוצרים האלה בגלל התרומה שלהם לזיהום הסביבה, לזיהום כדור הארץ. שלום מיכל וסרמן, כתבתנו לענייני סביבה.
שלום יאיר.
כן, איפה זה עומד ההצעה הזאת? מה הסיכוי שלה בכלל לקבל אישור ומה אומרים בענף הפלסטיק?
בוא נגיד קודם כל, המטרה היא להפחית את השימוש בכלים החד פעמיים. מדובר ב-90% מהפסולת בחופים הם כלים חד פעמיים. 20% מהפסולת בשטחים הפתוחים הם כלים חד פעמיים, ויש לזה השפעות שמשפיעות על הקרקע, על הבריאות שלנו, על הכל. ההצעה מדברת על ניסוי של הכלים האלה, של הכוסות, הצלחות, הקערות, סכום, קשיות, כך שהמחיר שלהם יוכפל. לפי התוכנית של השרה להגנת הסביבה ושר האוצר, זה ייכנס לתוקף בתחילת 2022. אין כאן צורך בחקיקה, זה צו לאישור. הערכה של הגורמים המעורבים היא שצריכת הפלסטיק תרד בכ-40%, והמס הזה יכניס לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים. מודים במשרדי הממשלה שזה ישפיע בעיקר על מי שצורכים הרבה כלים חד פעמים, וזה החברה החרדית. בעשור האחרון הוכפלה הצריכה של הפלסטיק החד פעמי במדינה, ושקלו כאן עם לעשות מהלך כמו שעשו במדינות אחרות, כמו באיטליה, בקנדה, בניו זילנד, שם החליטו לעשור באופן מוחלט בסוף השנה הזאת את השימוש בפלסטיק חד פעמי, אבל בגלל צריכה גבוהה החליטו כאן על שינוי מידתי שיביא לאיזושהי הפחתה. אולי נשמע דברים שאמרה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג.
ישראל זקוקה לגמילה מפלסטיק, וחלק מזה זה להקשות על השימוש בכלים חד פעמיים. סיכמתי עם שר האוצר שבמסגרת חוק ההסדרים הקרוב נטיל מס על כלים חד פעמיים, על מספר מוצרים שכבר יצאו משימוש למעשה באיחוד האירופי. צריך להבין שבישראל צריכת הפלסטיק היא פי חמישה מהממוצע באיחוד האירופי, והדבר הזה הוא גורם הזיהום העיקרי לזיהום וללכלוך ולפסולת שאנחנו רואים בים, בנחלים, במרחב הפתוח. זה מיוצר בתהליך מזהם, ואנחנו צריכים להיגמל מההרגל המלוכלך והמזיק הזה לכדור הארץ, ונקדם את זה בחוק ההסדרים הקרוב.
כן, זאת התוכנית.
בארגוני הסביבה כמובן מברכים ואומרים ששיעור המס חייב להיות מרתיע באופן שיעודד שינוי התנהגותי, וגם שסכום המס שיגבה חייב להיות מיועד למטרות סביבתיות קונקרטיות, לצמצם את מה שהנזק, מה שגרם הפלסטיק עד עכשיו.
מיכל, 100%. מיכל וסרמן, כתבתנו עניין הסביבה, תודה רבה.
תודה.
שלום אירן זליג.
שלום, שלום.
אתה הבעלים של שתי חנויות לכלים חד פעמיים. מה עובר לך בראש כשאתה שומע, אולי אפילו מבין, שמתחילים אחרי דיבורים של שנים ארוכות לסגור על הענף שלך? בהתחלה מדובר כמובן במיסוי. תהיה לזה השפעה, אני מניח.
אני לא חושב שזה הצעד הנכון מן הסתם. אני לא חושב שזה הצעד הנכון, כי הצריכה תמשיך להיות אותה צריכה, המחירים יעלו והצרכן ישרים יותר כסף.
זה לא ירתיע אף אחד לרכוש?
זה לא ידעו לתרבות חדשה. אם זה היה כל כך פשוט, היו עושים את זה באלף ואחת נושאים שיש להם איתם בעיות פה במדינה, והיו משלים לנו את התרבות, וככה זה היה עובד. אבל זה...
איפה החנויות שלך נמצאות?
אני ארתיע בעיקר על הלקוח הסופי.
אוקיי, זה התגלגל אליו, זה מה שאתה אומר. איפה החנויות שלך נמצאות? מי בדרך כלל רוכש את הכלים החד פעמיים האלה בהיקפים הגדולים יותר מהניסיון שלך?
אני חנות שנמצאת בירושלים, בגילו, בקניון בגילו, קניון אפטר. הלקוחות שלי מעוברים, גם חרדים, גם חילונים, גם צעירים, גם מבוגרים. אני מניח שעל החרדים מרובי ילדים, זה ישפיע יותר.
ישפיע יותר. אבל אתה מאמין שהם ימשיכו לרכוש כרגיל, לקנות את המוצרים האלה, ואותו מס לא ירתיע אותם?
אותם אולי זה טיפה יותר ירתיע. אבל בכללי אני לא חושב שזה הצעד הנכון לעשות. אני חושב שיש דברים אחרים, יש דברים אחרים שניתן לעשות יותר.
מה למשל? הרי תראה, אין עוררין על זה שזה מזהם את הסביבה. כן, אז מה למשל אפשר היה לעשות?
אז אולי יותר באמת להגביל את השימוש במקומות ציבוריים. אולי להשקיע את הכסף אני אגיד לך, במתקני מחזור, בדברים כאלה. אני לא בטוח שזה הצעד הנכון.
תגיד, קנו יותר כלים חד פעמיים בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונה, בגלל הקורונה?
מה, קנו יותר בגלל הקורונה?
כן, כי אנשים העדיפו, אתה יודע, בטח במקומות העבודה, לא לשתות, למשל אצלנו כאן בתאגיד היה ניסיון להיפטר מהכלים החד פעמיים, אבל ברגע שהקורונה פרצה, אנשים העדיפו את הקוס החד פעמית האישית שלהם, אתה יודע. אפשר להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי זה.
כן, אני חושב שאצלי זה יותר שולי, אני לא הרגשתי את זה, כי אני באמת מרגיש שאנשים צורכים את המוצרים בלי קשר, מקל להם על החיים, זה איכות חיים, זה משהו אחר. אני מאמין שעם הקורונה, עם כל הסטריל הזה, זה כן, זה השפיע מן הסתם.
תגיד, אני יודע שזאת שאלה קצת רגישה, ובכל זאת, היו לך פעם מחשבות שאולי אתה עוסק בתחום שהוא מזהם את כדור הארץ, ושברור שיום אחד ממשלות יטפלו בתחום הזה. זה קורה באירופה, זה כבר קרה באירופה, זה כנראה קורה גם עכשיו כאן, בישראל.
שמע, חשבתי על זה, אבל גם חשבתי בנוסף על עוד כמה דברים שמפי דעתי, אתה יודע, יותר הכרחיים מהצעד הזה. כי באמת כלים חד פעמיים ופלסטיקים, אני לא רואה איך אפשר להסתדר בלי זה. איך אפשר לעשות שקיות השפעה, מאיזה חומר, סתם לצורך העניין. זה דברים שכולנו צורכים, לא רק כוסות.
זאת מציאות שאי אפשר לשנות אותה, אתה אומר.
לא, נראה לי שזה הדבר הכי חשוב לשנות. אני לא חושב ככה בכלל. עכשיו שוב פעם, אני מן הסתם לא אובייקטיבי. אני בעל עסק, למרות שכמובן שאם והחליטו לעשות את הצעד, אז נמצא איך להסתדר עם זה. זה לא מה שמרתיע.
ממי אתה קונה את הכלים החד פעמיים, אגב? זה מתוצרת חוץ? יבואנים. יש יצרנים בארץ שמייצרים את זה? יש מפעלים לכלים חד פעמיים בארץ?
בטח.
טוב, מטבע הדברים זה עלול להשפיע כמובן גם על התעשייה הזאת. ערן זליג, בעלים של שתי חנויות לכלים חד פעמיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, שיהיה בריאות לכולם.
להתראות. טוב, אנחנו עוד נעסוק בנושא הזה בהמשך. עכשיו לנדבג, אתמול עברו שם 40 אלף נוסעים. מה קורה שם היום? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
כן, שלום יאיר, גם היום בנמל התעופה בן גוריון עשרות אלפי אנשים, קצת פחות מאתמול, אתמול היו 40 אלף, היום כ-37 אלף, מתוכם כמעט 22 אלף שממריאים, אבל המספרים הם במגמת נסיקת תרתי משמע, כלומר ביום חמישי הקרוב כבר נראה עלייה, בשבוע הבא לכיוון ה-50 אלף ובאוגוסט יותר, זאת אומרת שבין, נאמר, האמירה של ראש הממשלה להימנע מטיסות, לבין הקיצור של הבידוד בהרבה מאוד מדינות לשבעה ימים, אנשים כנראה עדיין ממשיכים לטוס. נדגיש, אתמול פרסמנו בחדשות הערב מתווה שמקודם לראשונה, לפיו תהיה סוג של אחידות כבר בשלב הראשון בחזרה מטיסות מיעדים כולל ירוקים של 4 ימי בידוד. זאת אומרת שכאשר אדם יחזור מיעד ירוק לצורך העניין, הוא יעשה חוץ מהבדיקות הרגילות עוד בדיקה בנתב"ג, כמו היום, אבל גם בדיקה נוספת בקהילה לאחר 4 ימים, ואז ביום רביעי או חמישי הוא יוכל לצאת. זה אומר שגם כאשר יוצאים מהארץ, אם היום יש מדינות שמקבלות אותנו בלי בדיקות קורונה, יהיה צורך לעשות בדיקת קורונה בכל מקרה, גם אם אתה מחוסן, לכל היעדים בעולם. אולי הדבר הזה ייצר סוג של איזושהי ודאות, ומצד אחד אנשים יגידו, אוקיי, אנחנו רוצים לנסוע, אנחנו יודעים, זה מה שמחכה לנו. מצד שני, יש כאלה שיגידו, אוקיי, אז אם זה בידוד, גם אם הוא קצר מכל המקומות בעולם, אנחנו מוותרים, אבל בכל מקרה יהיה איזשהו אישור קו, ואיזושהי, מה שבעצם כרגע חסר, זה איזושהי מהימנות לאן הרוח נושבת ולאן הדברים הולכים. הדבר הזה כבר אתמול בישיבה ראשונה בשעות הלילה, וככל הנראה יקודם יאיר בימים הקרובים.
שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה, תודה רבה על העדכון הזה מנתב"ג. אז אתמול אמרו שנתב"ג ייסגר, היום כבר הבהירו, אמרו שבעצם לא. ראש הממשלה בנט אפילו אמר בישיבת הממשלה, ציטוט, אנחנו לא מדברים על זה. תכלס, כל יום זורקים פה להעביר שברי מידע לא מדויק, וזה מכניס לסחרור. ענפים שלמים כאילו שאין כאן בני אדם שתלויים בין שמיים וארץ בניסיון שלהם להתפרנס כמובן. שלום טלי נוי, סמנכ"לית שיווק ומכירות באיסתא, שלום.
ערב טוב, שלום.
האם האמירות האלה שנזרקות לאוויר, כמו זו של ראש הממשלה לציבור, אל תטוסו, אם האמירות האלה משפיעות על מי שהתכוון לטוס, אז ברור שזה ישפיע גם עליכם באופן ישיר. אנחנו החלטנו כאן בצבע הכסף לבדוק את הדופק כל יום. מה קורה אצלכם היום? מה מצב ההזמנות? ביטולים אם יש?
יש ויש, יש גם ביטולים וגם מחירות, בוודאי שזה משפיע עלינו, אני חושבת שגם יש המון 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 חוסר ודאות גם בקרב הלקוחות, אנחנו רואים את זה על ידי המון שאלות. היום אנחנו רואים יותר הזמנות לארצות הברית, למקומות שהם יותר ודאיים, שאנשים באמת יכולים לטוס ולהרגיש ששם לא יבטלו ולא ישנו את המדיניות כל יום. אנחנו רואים גם ביטולים וגם שינויים של לקוחות שמתקשרים וחוששים לנסוע בעקבות האמירות. אני חייבת להגיד שבאמת בהיבט שלנו, של סוכני נסיעות, אנחנו מרגישים יותר ויותר אנשים שנזקקים לנו ונעזרים בנו. היום למשל התקשרה איזושהי חברה שרכשה כרטיס טיסה לארצות הברית דרך לונדון, וכאמור בארצות הברית אי אפשר לטוס עם הצירה באירופה, טעמים כאלה ואחרים, והיא לא ידעה, הזמינה דרך איזשהו אתר אינטרנט פחות מוכר, לא קראת האותיות הקטנות, כמובן שנאלצה לשלם את מלוא המחיר, גם בתי מלון וכן הלאה. בהיבט הזה, סוכני הנסיעות הם מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר בתקופה הזאת, כי יש לנו את מרב המידע, וכשאתה קונה את סוכן נסיעות, אתה מקבל את כל האינפורמציה הנדרשת, בטח בתקופת אי-וודאות כמו היום, שאפילו אנחנו נאלצים להתמודד עם, אתה יודע, כל שעה יש איזושהי הנחיה חדשה.
כן, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, זה ברור. אגב, מה עם מדיניות הביטולים? אמרת שיש לא מעט ביטולים, אז כשמישהו מבטל סתם כך, לא בגלל שהשמיים נסגרו, המדינה הוכרזה כמדינה אדומה, אלא סתם עם תחושה כללית שזה לא העת לנסוע, כן? לטוס. אז מהי המדיניות בדרך כלל? כל הכסף חוזר או שיש איזשהו...
מאז שהתחלנו לחזור לפעילות, בסביבות מרץ, אני חושבת, התחילו גם הספקים השונים וחברות התעופה הסדירות, התחילו לאפשר מכירת ביטוח ביטול, שמאפשרת לך תמורת 20 עד 30 דולר, תלוי מה אתה קונה, אפשרות ביטול, חלק עד 3 שבועות לפני מועד הטיסה, חלק עד 48 שעות לפני הטיסה, שוב, מאוד מאוד תלוי מה המוצר עצמו. חברות תעופה סדירות, כמו נניח אל על, מאפשרות אפילו שינוי תאריך הטיסה עד 48 שעות לפני מועד הטיסה, כך שיחסית האפשרות שינוי היא רחבה. כמובן שצריך לקנות איזשהו ביטוח ביטול או ביטוח שינוי בעת הרכישה, שזה משהו שמובן.
ואם לא קונים דבר כזה, ואני אמור לטוס בעוד שבוע, ועכשיו התקשרתי אלייך ואמרתי לך, טלי, אני לא רוצה לטוס בעצם.
אז המדיניות ביטול תהיה כמדיניות ביטול רגילה.
שהיא אומרת?
שוב, תלוי במוצר. אם אתה קונה חבילת נופש וזה שבוע לפני, אתה יכול לעמוד על 80% דמי ביטול. אבל אם אתה רכשת
80% דמי ביטול או 20% דמי ביטול, לא הבנתי.
תלוי מתי אתה רוכש ולאיזה מוצר, ותלוי מה אתה רוכש, לאן.
בואי ניקח סתם דוגמה קיצונית, כדי שאנשים יבינו למה הם עלולים להיקלע, אוקיי?
אם אתה נוסע לצורך העניין, לא יודעת מה, ליוון, ואתה רכשת חבילה מבעוד מועד, ולא רכשת ביטוח ביטול, שזה כמעט לא קורה, לפחות לא באיסטה, מכיוון שאנחנו ממליצים לכל נוסע תמורת עוד 20-30 דולר להבטח את עצמו בהיבט הזה.
20-30 דולר חד פעמי או ליום?
כן. כן, כן, לא, חד פעמי.
חד פעמי, אוקיי. ואם לא רכשתי כזה דבר, ונגיד שילמתי...
אם אתה לא רכשת, זה מדיניות הביטול, לפי תנאי הביטול של הספק.
שבדרך כלל זה יכול להתבטא במה? נגיד שילמתי לחבילת נופש של 4 לילות?
יכול להיות 50% השבוע לפני, או 48 שעות לפני, זה יכול להיות יותר. אבל זה כמעט, זה בטל ב-60, זאת אומרת, רוב הלקוחות שלנו לא...
כן, רוכשים.
רוב הלקוחות כן יצטיידו. אני חייבת להגיד לך שמההיבט שלנו מאוד קשה, ה-up and down הזה, שבאמת אין איזושהי מדיניות ומתווה אחיד. אני חושבת שהמדינה שלנו, אם ככה הקשבתי לסייפה של הדברים כשנכנסתי לשיחה של הכתב שלכם,
כן, של שרון עידן, כן.
נכון, של שרון עידן, וזה מאוד 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 חשוב שיהיה מתווה אחיד. זה לא הגיוני, את יודע, יש לי שני ילדים, שניהם חזרו ממחנות צופים עם 700 ילדים יחד איתם. לא נראה לי יותר בטוח להיות במחנה צופים מאשר לטוס בטיסה כשכולם עטויים עם מסכות ועשו בדיקת קוביד לפני זה, באמת, 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 שאני לא רואה למה זה פחות בטוח מהדבר הראשון שציינתי. אנחנו שומעים
חומר למחשבה.
כן, אנחנו שומעים לקוחות היום שנמצאים בקפריסין, ובמקומו, לא בקפריסין, סנטוריני, היום בבוקר דיברתי עם כמה לקוחות שהיו בסנטוריני, רואה הרחובות מפוצצים, לא דווקא בישראלים, בכלל בתיירים. ואני אומרת, למה זה פחות בטוח מאחרים? אני חושבת שצריך להנהיג מדיניות ברורה, שתשמור עלינו, שתשמור בכלל על העולם. והקורונה פה תהיה, אני מניחה, עוד תקופה. וצריך באמת לבנות איזשהו מתווה, שאפשר לחיות איתו, הרי החיים לא יעצרו, ולא נפסיק לטוס לחול.
טלי נוי, סמנכלית שיווק ומחירות איסטה. תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
ביי ביי.
התו הירוק, או אם תרצו, איום התו הירוק, ממשיך לרחף באוויר. ביום רביעי התו הירוק כבר יהיה חובה באולמות ובגני האירועים שיש בהם יותר מ-100 משתתפים. אבל כאמור, נראה שהכיוון של הממשלה הוא להרחיב את ההגבלות האלה גם לסקטורים אחרים. אתמול דיברנו עם מנהלי חדרי הכושר שחוששים מזה מטבע הדברים. עכשיו אנחנו נדבר עם המסעדנים. שלום שי ברמן, יושב ראש איגוד המסעדות.
אהלן, שלום.
כבר הייתם בסרט הזה של תו ירוק בפנים, תו סגול בחוץ, זה בטוח לא היה כזה כיף וקל, אבל זה היה כזה נורא, תגיד.
תשמע, התו הירוק הוא אתגר תפעולי עבורנו. צריך להבין שבסופו של דבר אנחנו, זה מצריך עבודה, זה מצריך תפעול, זה לא בלתי אפשרי. אבל בטח לנוכח מצוקת כוח האדם שאנחנו חווים, שזה עכשיו הבעיה היותר גדולה שלנו, אז זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. אבל הבעיה היותר גדולה זה שלצערי הרב, אתה יודע, כל מיני הגבלות שמנסים, תו ירוק, תו שמח, תו עצוב, אין לזה שום סיכוי להצליח בלי שיתוף פעולה של הציבור. ואני לא רואה איך הציבור היום, שבמשך כמה חודשים הייתה פה חגיגת ניצחון על הקורונה,
כן,
וחיסונים ופסטיבלים, ועכשיו פתאום אומרים לו, רגע, 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 תעצרו הכל, בעצם לא באמת ניצחנו, הנה זה פה. ואנחנו צריכים בסופו של דבר, כדי לבדוק תו ירוק ולהגיע להישגים וליישם את ההחלטות של הממשלה, צריכים שיתוף פעולה של הציבור, אנחנו לא קוסמים. ואני לא רואה איך שהציבור משתף פעולה. אני רואה
תסביר, אני לא כל כך מצליח להבין. מה זאת אומרת? אם בכניסה למסעדה שלך, אתה לא נותן למי שאין לו תעודת מתחסן, או תעודת מחלים, או מישהו שמצויד גם בבדיקת קורונה שלילית להיכנס. כלומר, מי שאין לו את זה לא יכול להיכנס. אז אתה לא צריך את השיתוף פעולה של הציבור. אתה פשוט אומר לאותו בן אדם, סליחה אדוני, בהזדמנות אחרת נשמח.
אתה חושב שזה כל כך פשוט? אתה חושב
לא, פשוט זה לא.
היום, לא. אתה חושב שאתה יכול לבוא עכשיו בחודשים יולי-אוגוסט,
כן,
ללקוחות שלך, ולהגיד להם, אדוני, אתה עכשיו יש לך ילד בן 6, תשב בחוץ ב-40 מעלות חום, אתה לעסק שלי לא יכול להיכנס סביבה.
מה אתה מעדיף? אבל שי, מה אתה מעדיף? שיסגרו לגמרי את המשק?
כלומר, לא, לא, זה,
כל המרואיינים כאן אומרים, ובצדק, שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הקורונה.
זה משהו שאתה לא יודע אותו, וגם בכירי משרד הבריאות, או כל המומחים, שאני לא מזלזל בהם, שמדברים על זה, לא באמת יודעים, מעריכים. או יותר נכון, במילה יותר קשה, קצת מאמרים.
שמה?
מאמרים על זה שאולי יהיו מאות חולים קשים חס וחלילה, ומדברים על מאות נדבקים, אבל בפועל הנדבקים כבר לא מדבר אל הציבור. מה שמדבר זה החולים הקשים. לשמחתנו, עדיין התחלואה הקשה היא נמוכה, אנחנו מקווים
אבל היא עולה.
שישאר ככה.
אבל היא עולה.
היא עולה, אנחנו מדברים פה על 50-60 חולים קשים, לא שחלילה אני מזלזל. אנחנו קודם כל רוצים את בריאות הציבור, את הבריאות של הלקוחות שלנו, את הבריאות של העובדים
וגם
שלנו.
וגם שלכם, אנחנו... בדיוק. אתם באמת, יודעים אגב
אנחנו
לומר...
לא, אנחנו לא אנשים חסרי אחריות, אבל אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, שכדי כדי שיהיו הגבלות צריך שהציבור ישתף פעולה, אולי באיזשהו מקום להגיד שהציבור גם יפחד. הציבור כרגע הוא לא חושש, הוא לא רואה בקורונה איום כמו שהוא ראה באיום לפני שנה וחצי.
תגיד, אתם יודעים לדעת אם המסעדות היו מוקדי ההדבקה?
תראה, קשה מאוד לדעת, לפי הנתונים לא, דרך אגב. אבל קשה מאוד לדעת, אתה יודע, אנחנו כבר...
לפי הנתונים לא? קיבלתם נתונים? לא, כי זה די מדהים, כי כל סקטור שאנחנו מדברים איתו, חדרי הכושר, נשבעים באלוהים שהם לא מדביקים, אולמות האירועים, מה פתאום זה לא אנחנו, הקניונים, נודרים נדר שזה לא קרה אצלם, הסופרמרקטים בכלל בשוק שמעלים את האפשרות שהם מוקד הדבקה, שמע, הווריאנטים מגיעים מחול, זה נכון, כן, אבל כדי לעבור מאדם לאדם זה חייב לקרות איפשהו, איפה שאנשים נדבקים, בין היתר, זה בטוח קורה במסעדות ובאולמות ובחדרי כושר.
אני מניח שזה קורה גם במסעדות. האם המסעדות זה המקור ההדבקה הרגיל? אני חושב שיש עוד כמה מקומות לפנינו, הזכרת את שדה התעופה ואת הבעיה שם שלא מצליחים לפתור. בסופו של דבר ברור שבמקומות הפתוחים זה מקומות שפחות נדבקים בהם מאשר במקומות סגורים, זה אנחנו מבינים את זה. אבל אני אומר, בסופו של דבר אנחנו גם שוב רוצים מאוד לשמור על הבריאות של כולנו, אבל רוצים לנהוג באחריות, אבל חייב להיות פה איזשהו איזון מסוים בין המשבר הזה שאנחנו לא מזלזלים בו, אנחנו לא מכחישי קורונה, לבין איזושהי מציאות כלכלית גם שבה אנחנו...
אתה מרגיש שהאצבע קצת פחות קלה על הדק הסגר בממשלה הנוכחית לעומת הממשלה הקודמת?
תראה, אני חושב שהתחושה היא שזה מתנהל בצורה יותר עניינית מאשר קודם, בשיקולים פחות פופוליסטיים אולי. אני חושב שיש גם יותר תחושה של שיתוף, והבנה של האיזון הזה שאני מדבר עליו בין הצרכים האפידמיולוגיים לבין זה שאתה יודע,
הצרכים הכלכליים המשקיים.
כן.
לבין הצרכים הכלכליים כמובן.
נכון.
שי ברמן, יושב ראש איגוד המסעדות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 386, עומס כבד ממכון התיהור עד כיכר נס הרים בגלל תאונת דרכים, סו בזהירות. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ההלכה, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. שלושים ושלוש דקות אחרי השעה 4, לפני כמה שנים, בדחיפתו של שר האוצר דאז משה כחלון, החלו הוותמלים לפעול. מדובר בוועדות תכנון מהירות יותר, שהמטרה שלהם הייתה, ועדיין, להגדיל את היצע הדירות בישראל, וזה חשוב. הפעם הראשונה שניתן היתר בנייה בחסות הוועדות המיוחדות האלה הייתה ב-2018, לפני שלוש שנים, וזה היה כחלק מהמלחמה במחירי הדיור. יש לוותמלים האלה, גם אם הם מזרזים באמת עניינים, יש להם מחיר, מחיר סביבתי. שלום חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות הקבלנים.
שלום יאיר.
ושלום לעמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.
שלום רב יאיר.
נתחיל איתך עמית. מה המחיר הסביבתי? למה התנגדתם כל כך להערכת חוק הוותמלים? הרי כולם יודעים שזה צו השעה, לבנות כמה שיותר כדי לבלום, אולי אפילו להוריד קצת את מחירי הדירות.
אז אני אומר כך, יאיר, תראה, לא רק שזה צו השעה לבנות כמה שיותר, אלא שמדינת ישראל למרבה הצער, למרות שבעשר השנים האחרונות אושרו כ-700,000 יחידות דיור לבנייה, אגב, מתוכם 200, למעלה מ-250,000 בוותמל עצמו, לא ממהרת לבנות, היא לא ממהרת לבנות כי יזמים ישנים על זכויותיהם, כי קבלנים ישנים על זכויותיהם, וזה חשוב לומר ככה.
אז זה גם ככה לא משיג את המטרה, זה מה שאתה אומר.
א', הוא לא משיג את המטרה, זה עוד לפני הסיפור הסביבתי, בסוף זה גם לא סביבתי, זה לא כלכלי אגב, זה לא חברתי וזה לא בריאותי, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד בעיות, עכשיו זה לא סביבתי מהרבה מאוד סיבות, א', מכיוון שהייעוץ הסביבתי והתחבורתי בהקשר הוותמלי של תוכניות ותמל יוצא ליועצים חיצוניים, מה שאנחנו מגדירים אנשים מוטים, הם לא, אתה יודע, חלק מהמערכת הציבורית, הוא לא נותר בידי המשרד להגנת הסביבה או בידי משרד התחבורה. תוכנית ותמלית, וזה חשוב שהציבור ידע, היא, הייתי אומר, אסון לסביבה, מהסיבה מאוד פשוטה, גם למערכת התכנון. היא רואה אך ורק את ההיבט הנקודתי, נטו. היא יכולה לעקוף, לדוגמה, את ההגנות הלאומיות, המחוזיות, האזוריות, שאנחנו זוכים להם, כולנו, במסגרת תוכניות מתאר ארציות, תוכניות מתאר מחוזיות, בשטחים פתוחים ורגישים, בסביבה העירונית אפילו שלנו. אתה יודע, תוכנית ותמלית, הבעיה המרכזית איתה, שהיא הולכת בכיוון של נעשה ונשמע, ולא נשמע ונעשה.
אבל אני ממתין ככה לשמוע ממך קצת דוגמאות. מה למשל עלול להיערס? מה לא לוקחים בחשבון כשמאשרים תוכנית בנייה בוותמל? מה, יהיו פחות עצים? מערכת הביוב תקרוס? על מה אתם מדברים בעצם?
אז הנקודה היא כזאת. כשמאשרים תוכנית ותמלית, בעצם לא חייבים להקדים לה תשתיות. תשתיות של תחבורה ציבורית, הזכרת טיהור שפחים, בעיות ביוב וכולי. התוכנית הוותמלית מסתכלת אך ורק בראייה מאוד מאוד צרה, מהירה אגב, עם לוחות זמנים מאוד קצרים, של הדיור עצמו.
אני לא מבין, יבוא מישהו מהרשות המקומית ויגיד לאנשים שיושבים שם בוותמל, תקשיבו, אם אתם עכשיו הולכים להוסיף פה 120 יחידות דיור, מערכת הביוב תקרוס, אז מה? מדפדפים אותו, מנפנפים אותו, אומרים לו, אתה לא מבין על מה אתה מדבר?
קלט על הנקודה, בוא ניקח דוגמה מוחשית. ראש עיריית פתח תקווה לשעבר, בפירקית, שם הוא אישרה ותמ"ל 20,000 יחידות דיור, בא וצעק וזעק ואמר, אני לא יכול לקדם תכנון כזה ולהתחיל לבנות, מכיוון שאין לי פה פתרונות לתחבורה.
מה קרה בסוף?
מה שקרה בסוף זה שאיימו עליו, אמרו לו, תשמע, אם אתה לא תוציא לנו מחר את הרי בנייה, בצדק אגב, אמרו לו היזמים, יש לנו תוכנית מאושרת, אנחנו נלך לבגץ ונאכוף את התוכנית הזו עליך.
זה אושר בסופו של דבר, אנחנו פשוט חייבים ככה.
התוכנית אושרה בלית ברירה, בלית ברירה.
למרות מה שאמר ראש עיריית פתח תקווה.
כן, נכון, בדיוק.
אז רגע, עמית.
חיים, אני רק אזכיר דוגמה נוספת.
לא, אנחנו ממש חייבים להתקדם לחיים פייגלין, אנחנו נחזור אליך, עמית. חיים, סגן נשיא התאחדות הקבלנים. תראה, אין מי שלא מבין את הצורך בעוד ועוד היתרי בנייה ולהגדיל את היצע הדירות וכולי, אבל אף אחד לא רוצה לחיות במדינה שהיא גוש בטון, בלי ירוק, בלי חמצן, בלי ביוב, בלי בתי ספר וגני ילדים נגישים. יכול להיות שהוותמ"לים אולי ישתוללו יותר מדי ויראו לעצמם ברגל?
אני מוכרח להגיד שאני באמת לא מבין את עמית. כשאנחנו באים לבנות בערים, אז אנחנו נתקלים בירוקים שאומרים לנו שכשאנחנו בונים גבוה אנחנו עושים הצללה, או אנחנו משנים את משטר הרוחות, או אנחנו כל מיני שטויות ואגדות אחרות. כשאנחנו רוצים לבנות על שטחים פתוחים, אומרים לנו, לא טוב, זה פוקע בלטאות, בעכבישים ובעכבים. אנחנו כבר באמת לא יודעים מה צריך לעשות. אני חושב שצריך לעשות במדינה שצומחת מ-9 מיליון תושבים, ל-18 מיליון תושבים, אז צריך לבנות גם בתוך הערים וגם מחוץ לערים, ואני טוען שצריך להקים בישראל עוד שני מטרופולינים שיהוו משקל נגד לגוש דן, אחד בנגב, שיהווה משקל על... אבל עיר לא עיר שינה, אלא ערי מטרופולין שיהוו משקל נגד לגוש דן
עם מרכזי עסקים שיש בהן הכל בעצם, כן, שלא יחפשו את המרכז.
כן, אורח חיים הרבה יותר גבוה ואיכות חיים ואקולוגיה ובריאות ואיכות חיים הרבה יותר גבוהה ורמת חיים הרבה יותר גבוהה מאשר בגוש דן. אם נניח נתכנן עיר של 3 מיליון תושבים בנגב על 100,000 דונם, אני חושב שבאמת יהיה בזה איזושהי תרומה לענף הבנייה בישראל. זה יכול להתבצע בוותמ"ל לא פחות טוב מאשר זה מתבצע בוועדה מחוזית. כי אין שום מרובה לזה שכשמתכננים בשנה, זה לא אומר שהתוכנית היא פחות טוב מאשר שמתכננים ב-15 שנה. אני טוען שהפוך הדבר. כשמתכננים בצורה רצינית מרקם עירוני, ועושים זה במשך שנה, שנתיים, ברצינות, זה הרבה יותר רציני מאשר שמתכננים ב-15 שנה, וזה כאן בסוף לא מתקיים ולא מתממש.
אבל בהקשר הזה, אומרים הירוקים, ואמר גם עמית ברכה ממש לפני רגע, הוותמ"לים אולי אישרו בקצב מאוד גדול, ואישרו מספרית גם הרבה יותר בנייה, אבל זה לא קורה בפועל, כי הקבלנים מחכים לעיתוי הנכון לעשות את זה.
זה לא קשור
לקבלנים. אז מה הרווחנו מהוותמ"ל הזה?
זה לא קשור לקבלנים בכלל. אני חושב שקודם כל צריך להבין שיזם או קבלן קונה קרקע ומשקיע בה הרבה מאוד עשרות, לפעמים מאות מיליונים, לפעמים גם מיליארדים, הדבר הראשון שהוא רוצה לבנות כמה שיותר מהר, וזה סתם שטויות ואגדה, זה אפילו הייתי אומר עלילת דם שאיננה במקומה. מה שקורה זה שבאמת כשמתכננים, וזה לא משנה אם בוותמ"ל ובוועדות המחוזיות, קודם כל אחרי שמאושרת תוכנית, 3-4-5 שנים לא קורה כלום, כי יש מלחמות על התקצוב שלה, ויש מלחמות על תשתיות שלה וכן הלאה, ואז רק אחרי 3-4-5 שנים מתחילים לפתח תשתיות, ואז לשווק את הקרקע, משווקים אחרי 6-7-8 שנים, ואז אחרי 10-12 שנה יש התחלות בנייה, ואחרי 15 שנה עד 25 שנה יש גם שכונה שעומדת. זה המציאות בישראל, ואז צריך להבין שזאת המציאות בישראל, ולכן צריך כלי כמו ותמ"ל שיעבוד יותר מהר מאשר הוועדות
האחרות. עמית ברכה, אני רוצה שתגיב לדברים שאמר חיים, אני רק אבקש למה תגיב. אתם לא נותנים לבנות בערים, אתם לא נותנים לבנות בשטחים הפתוחים, אנשים צריכים לגור איפשהו.
אז תראה, אם אנחנו, אני אולי, אתה יודע, לא אשתמש במונחים כמו עלילות דם שהשתמש בהם חיים, אבל אני כן אתייחס לכך שעם כל הכבוד, חיים, אני חושב קצת מודע לכך שהירוקים מזמן לא נלחמים רק על הכבישים וכולי. הירוקים, כמו שחיים יודע, כמו לדוגמת אפולוניה לאחרונה, נאבקו על כך שלמעלה מ-3,000 יחידות דיור לא ייבנו על קרקע מזוהמת, שלא שוקמה בגלל הוותמ"ל, שקודם כל עשה ואחר כך שמע. ולא יקדים תשתיות לטובת, לטיפול, בתושבים שאמורים לגור שם. אף אחד לא רוצה לגור על קרקעות מזוהמות. אומר בית המשפט העליון, לכו למוסדות התכנון הרגילים, תתכננו את זה נכון. גם חיים יודע שבמדינת ישראל, בניגוד למה שקורה בעולם, יש דבר כזה שנקרא תוכנית שפג תוקפה, ואי אפשר לבוא אחרי 20-30 שנה שבתקופה הזאת, יזמים ביקשו למקסם את זכויות הבנייה שלהם באמצעות הקלות למיניהן לדוגמה, ולא קיבלו את זה מעבדות מקומיות, ואז התוכנית פגה. לא בנית בין 5-10 שנים, התוכנית פגה. עם כל הכבוד, זה לא אגדה. במדינת ישראל יזמים ישנים על זכויותיהם, יזמים מחכים okay. שהקרקע תוסבך, ולכן...
עמיד, הדברים נאמרו, אנחנו לא נוכל להיכנס לתוך הפריזמה הזאת. אני רוצה אבל לשאול אותך,
החוק...
עמיד, לגופו של עניין, חוק הוותמ"ל אושר היום, אתם מתכוונים לעשות עם זה משהו?
כן, בוודאי.
כי הפסדתם את המערכה בסופו של דבר.
כן, אז אני אומר כך, בסופו של יום גם חיים יודע את זה, הסיפור הוא לא רק סביבתי, כי הרי שינה מוקמות, כאשר בסופו שלהם, כמו שאמר אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור לשעבר כן. והמועצה הארצית, ביום ראשון באים לעבודה, ומכיוון שאין תחבורה ציבורית, נשארים 5 ימים באותו מקום עבודה, ישנים שם בסק שינה. כך בונים בצורה שיוקפת תכנון, לא באמצעות הליך תכנון ראוי, וכך okay. עושים את זה שלא באמצעות ייעוץ סביבתי תחבורתי עולם. איך עושים את זה אגב? איך עושים את זה נכון? ואני בעד פתרונות מהירים, אני גם בעד לבנות עוד, נכון ונכון, שכונות מגורים וערים חדשות. עושים את זה על ידי חיזוק הוועדות המקומיות, עושים את זה על ידי פתרון במערכת הרישוי, ולא בהקמת...
אוקיי, עמית, אנחנו לא נוכל להיכנס לרזולוציה הזאת. אתם מתכוונים להמשיך ולהיאבק בחוק הזה, לעתור לבגץ, או מה, אילו כלים יש לכם עכשיו כדי להתמודד?
כן, אז תראה, הכלי כרגע עובר לכנסת. אני מאמין שבכנסת עם הרבה מאוד תבונה פוליטית, סביבתית, כלכלית, בריאותית, בסופו של דבר, החוק הזה לא יעבור. אגב, אם תשאל את פקידי מערכת התכנון בחדרי חדרים, הם יאמרו לך את זה בעצמם, שהם מתנגדים. יש פה, אין ספק...
עמית, אנחנו מוכרחים לסיים. אני מתנצל שאני קוטע אותך. חיים פייגלין, רק דברי סיכום שלך.
אני חושב שבסך הכל אין מנוס. אם במדינת ישראל היה היום תכנון מוכן ארוך טווח ל3 מיליון דירות, ואפשר לגזור ממנו מימושים כל שנה בצורה של 70-80 אלף דירות, אז הכל היה בסדר, אבל כשיש משבר מתמשך של 10-12 שנה, אין מנוס אלא להפעיל את הוותמ"ל, שהיא כלי שמסייע לדחוף יותר מהתכנון, ואז גם כתוצאה מזה ביצוע ומימוש. אחרת אנחנו בכלל בקטסטרופה.
חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות הקבלנים, עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
אוקיי, עכשיו עוד רשת מרכולים נכנסת לתחום הסניפים השכונתיים. ויקטורי סיטי תפעל בגוש דן ומצפים לגלגל 500 מיליון שקלים בסניפים האלה. שלום אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של ויקטורי, שלום.
שלום, שלום.
כמה סניפים שכונתיים כאלה אתם צפויים להקים ואיפה?
אני מאמין שתוך שנה וחצי, שנתיים נקים כאלה 50. הבסיס הוא תל אביב, רמת גן, גבעתיים. ועם הזמן נתרחב לאזור ראשון, חולון, בת ים, קריית אונו.
הקונספט הוא בעצם שלקוחות לא צריכים לנסוע רחוק למרכולים הגדולים, לאנגרים האלה, ויש להם סופרמרקט קטן ליד הבית. האם על הנוחות הזאת הם משלמים? כלומר, האם המוצרים בסניפים האלה, בסניפי הסיטי, יקרים יותר מאשר במרכולים הגדולים יותר שנמצאים רחוק יותר?
היום הסניפים הקיימים לא של ויקטורי, האחרים.
כן.
בין אם זה MPM, סופר יודה, טים טאם סיטי.
מאוד יקרים.
הם יקרים ברמת 30% ממה שאנחנו מוכרים היום בחוץ, אוקיי? היעד שלנו להיות זולים מהם ברמה של 15%. זאת אומרת שאנחנו...
יקרים יותר מהסניפים האחרים שלכם, אבל זולים יותר מהם.
כן, כי ההוצאה היא קצת יותר יקרה ממקום של עולם שכר הדירה. הוא יקר יותר. ותפעול של חנות קטנה היא קצת יותר יקרה מחנות גדולה, אבל עדיין לא ברמה של מה שקורה היום במרכזי ערים של 30% פער.
תגיד, אומרים שכל הסניפי סיטי האלה של הרשתות השונות, לא רק שלכם, זה חיסל את ענף המקולות, זה נכון?
אני חושב שהיום אין מקולת יותר.
יש פה ושם, זה לא קצת סובד בלב, תגיד, כי מי שנמצא בתחום הזה הרבה מאוד שנים מכיר את זה מקרוב.
תראה, הרבה מאוד מאותם חבר'ה שהיה להם הקולט עשו אקזיט יפה מאוד על רשתות השיווק.
מה זה אומר אקזיט יפה מאוד?
קיבלו מספר יפה.
כן?
על העסק שלהם, כן. בודדים יצאו, מה שנקרא, יצאו בלי לקבל.
רגע,
בודדים.
חלק מהסניפים האלה שאתם צפויים להקים, ייבנו במקום שבהם היו מקולות? על האקזיטים האלה? אוקיי.
בשלב זה לא.
תגיד, מה מצב סל הקניות שלנו? בכמה הוא התייקר מאז שהיו לו מעט הצהרות של יצרנים ויבואנים? דיברנו על זה גם פה בצבע הכסת איתך כמה פעמים. הצהרות לייקר את המוצרים שלהם. מה קרה מזה בסופו של דבר?
לפי מדד סטורנקס, המחירים עלו בשני שקלים על 100 שקלים, זה אומר 2%. לפי מה שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים שינוי אצלנו.
לא?
זאת אומרת, המחירים, הסל שלנו שהיה לפני 3 חודשים, הוא אותו סל של היום.
כי משרד הכלכלה בודק את הסל שלו, אתה בטח מכיר את זה, אני חושב שהוא כן התייקר.
הוא בודק ממוצעים, הוא לא בודק ברמה יומית. הוא בודק ממוצעים שזה בסדר גמור. וזה מה שיוצא פחות או יותר בין 2-2.5 שקלים על 100 שקלים. עכשיו, אתה יודע שזה יכול להיות גם סתם בחודש נורמטיבי בלי עליות מחיר. וכמו שאמרתי לפני חודשיים שהתרנתי אצלך, אמרתי שהספקים הגדולים לא העלו מחירים, וכל עוד הם לא מעלים, לא נרגיש את זה בכיס, אז הם לא מעלים גם נכון לרגע זה. אנחנו מסיימים עוד שנייה את חודש יולי, והם לא מעלים.
לא מעלים.
וכל עוד הם לא מעלים, ואני רוצה לקוות שהם לא יעלו, אז אין פגיעה בצרכן.
תגיד, מה דעתך על המס הזה שמשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה מתכננים להטיל על כלים חד פעמיים?
חלק את התשובה שלי לשתיים. כצרכן, רע מאוד מאוד מאוד. מאוד אפילו, כאילו, אין רע כזה. בהסתכלות גלובלית, שזה לא בדיוק אני בסגנון, בהסתכלות גלובלית את הכדור הארץ, אז אולי כן צריך להיות.
אין ברירה.
אבל זה ממש, כן. אבל זה ממש גדול מדי לממדים שלי ושל העסק שלי להסתכל על כדור הארץ. אני מסתכל במקום הצר שלי, אני חושב שאנחנו הולכים לפגוע בהמון המון משפחות,
כן.
כמעט בכולנו.
יש ביקוש כזה גבוה לכלים חד פעמיים, למרות ההסברה של שנים ארוכות שהדבר הזה דופק את כדור הארץ.
כן, אבל יש נוחות, אתה יודע, עכשיו אתה מערך חבר'ה בבית, ומה עכשיו, תעמוד ותדיח כלים איזה שעתיים מאשר עושים את הכל בפח?
אם אין ברירה, אז כן. תגיד, המחירות של הכלים החד פעמיים עלו בשנה וחצי האחרונות בגלל הקורונה? אנשים רצו משהו כזה?
כלים חד פעמים זה סוג של נוחיות. זה נוחות.
לא עניין של סטריליות, אתה אומר.
לא, תראה, זה מחולק לכמה. יש לך מגזר אחד שחלקו טוען שהוא חד פעמי בעולם הזה, אז הוא גם משתמש בכלים חד פעמים. בתוך המגזר הזה יש עוד חתך שיש לו הרבה ילדים בבית, ואז הוא אומר כאילו, אני לא אדיח כלים כל היום, אז אני אשתמש בחד פעמי. ויש את הציבור הרגיל, שאני חושב שאתה ואני נמנים עליו. הציבור הרגיל, שהוא משתמש ממקום של נוחות בחד פעמי, ממקום של יותר נחמד להריח ולאסוף את הכל בסוף עם המפה.
באירועים גדולים, כן, חד וחלק, זה הרבה יותר נוח.
ושלום, כן. או להשתמש, אתה יודע, אפילו בערב שבת, לשים את הסלטים במשפחות שעושים שולחן שבת עם הרבה סלטים. אז שמים זכוכיות של חד פעמי, זה נוח.
טוב, זה יכול לפגוע כלכלית בהרבה מאוד אנשים, או שהם פשוט יקבלו, או שהם אולי יקבלו החלטה לא לקנות.
אבל אני אגיד, אני לא חושב שהם יפסיקו. אני לפני הכלים החד פעמיים, אני הייתי מציע לממשלה ולשרת איכות הסביבה, בואי נטפל בסקיות שהם הדבר הכי גרוע שיש, בואי נטפל בהם עד הסוף. לא, כרגע מה שעשינו זה חצי טיפול. אתה יודע שברשתות השיווק עולה סקית 10 אגורות.
נכון, זה מרתיע מישהו לקחת את הסקיות האלה, תגיד.
לא, אבל אם תיכנס לפארמים, אז אין לך בעיה, אתה תקבל סקיות. ואם תקנה במינימרקט השכונתי, אז גם תקבל.
גם תקבל, נכון.
ואם תלך לשוק, אז גם תקבל. ואם תקנה בפיצוציה, אז גם תקבל.
אני חייב להגיד שנגמלתי מזה כבר לפני כמה שנים. אני מסתובב עם קיטבק הזה.
כן, אבל אני אומר לך בטוח כמוני שזה עובר אצלי בקופות, אז נגמלנו לפני הקורונה, ובקורונה עלינו חזרה עוד פעם למצב רע. אני אומר, אנחנו יכולים להיות פה אירופאים, לעבור בדיוק כמו באירופה, או לסקיות נייר או לרב שימושיות. פעם אחת לקנות אותם, או אפילו פעם אחת שהמדינה תשתתף עם הקימונים ונחלק אותם בחינם.
אז קודם כל סקיות אותנו, כן.
קודם כל סקיות, אייל. כי זה באמת תחלואה רצינית ביותר.
אייל רביד, מנכ"ל ובעלים, ויקטורי, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. דיווחי תנועה ביי עכשיו. בדרך תל אביב אשדוד עומס כבד ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות דרך החוף צפונה, עמוסה משפעים עד נתניה, ובהמשך מחבצלת עד מחלף אולגה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. שלום אמיר אייל, רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. מה שלומך? מה שלום השווקים?
נו, אנחנו חזק. תחושה של נכנסים לקורונה. כל העולם בירידות, באירופה ירידות שוערים של 2-3%, בארצות הברית נפתח המסחר יותר מתון בירידות של בין 1% ל-1.5%, וכאן בתל אביב ירידות של בין 2-3%, או תל אביב 35%.
ואתה מייחס את זה למה שקורה בעולם סביב ה-COVID-19.
COVID-19 זה הסיפור, התחושה היא איזשהו איבוד מומנטום פוזיטיבי, למרות שנראה שהכלכלות הולכות לחיות יחד עם הקורונה, אבל באיזשהו מקום ישראל עם המקדימה, מין איזשהו סמן מוביל, אם אנחנו מחוסנים, חלק כבר מתחילים להידבק ורואים את זה, התחזית של המשקיעים היא רגע, בוא נעשה רגע איזה
בוק. כן, משהו קורה פה, המדינה שיצאה ראשונה מהמשבר, והנה שוב פעם פתאום אנחנו רואים שקורה של משהו, זה אין ספק, זה משפיע.
רואים שהדולר עולה, 3.29, מין תחושה כזאת פחות תוחה, זה האיגרות חוב של הממשלה עולות, כלומר רצים לבטיחות, קוראים לזה fly to safety, רצים לבטיחות, אז איגרות חוב השקליות של המדינה עולות בשיעורים חדים, ככל שהן לטווח יותר ארוך, והצמודות מדד דווקא יורדות, אבל זה שוק שבעיקר הסיפור הוא המניות, ומניות שיורדות במיוחד, זה מניות כמו כל מה שקשור למשל בתיירות, פטל כזה יורד של 8%. כמה דלק בעולם, מה שמעניין, מחירי הדלק בעולם יורדים, גם כי אופק החליט לפתוח את הברזים מחדש, אבל גם כי מרגישים אולי תהיה האטה מסוימת כלכלית שוב, אז החברות דלק יורדת גם כן בחוזקה בהתאם. מדדים נוספים שיורדים היום, זה מדד הבנקים שיורד 2.5% אחרי שעשה מאוד יפה מסך הכל מתחילת השנה. כלומר, ההרגשה הכללית בכלל היא של איזשהו עיבוד מומנטום, תחושה ככה שאולי נכנסים פה לאיזשהו מצב מחדש.
טוב, נקווה שזה מצב רוח ככה, אתה יודע, רגעי, מתגובה.
נקווה, זה בורסה, ככה זה מחירים.
אמירי, הרבה חשבון אמירי, על השופש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
כל טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך עונן פולק, המפיקה סמדר תלווה, טכנאי השידור אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע כאן שוב מחר ב-16:00, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום.